יום ראשון, פרשת שמואל. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים עם חדשות של דירשו. רב שניאור פליישמן, מנהל חברת ההפקות המופקדת על סיומי הש"ס של דירשו באירופה, בריאיון מרתק. את המאמר כתב רבי יצחק סלומון. מתחיל עם זה שיעורי דירשו, יצאו לשם את תהילה, נדמה שמכלול האירועים שמתקיים מטווח כה קצר, נדיר בהיקפו. אירועי דירשו כוללים ארבעה באירופה, כוללים ארבעה אירועים רצופים. ההפקה נדירה ועוצמתית, מי שעומד מאחר ההפקות האלה, חברת ההפקות פליישמן, פלס ההפקות, בניהולם של שניאור פליישמן ויוסי פלס. הם נחשבות לאחד מחברות ההפקה המוכרות באירופה. מפיקים במהלך השנה אירועים שונים, ביניהם דינרים לשבט מיר, אירועי תיירות ברמה גבוהה. לחברת ההפקות יש משרד באירופה והיכרות ארוכה עם כלל הספקים בארצות אירופה. שלא פעם הם מצליחים להפיק אירועים בלוגיסטיקה מסובכת ברמה מושקעת ואיכותית. סיבת ההצלחה של האירועים בהפקתם בזכות, בעיקר בזכות הראש הישראלי שמכניסים לסטנדרטים המרובעים הקיימים באירופה. בשביל להצליח באירופה, הוא אומר, צריך לא פעם לחשוב מחוץ לקופסה, הם עושים את ההצלחה מרובה. אז בין אירוע לאירוע, הציגו אותו לשיחה קצרה שיספר קצת מהנתונים אחרי הקלעים של ההפקות העוצמתיות. אז הוא מספר שעכשיו סיימו את האירוע הראשון בסדרה, סיום השעת למנצ'סטר, אירוע היסטורי שלא נראה כמו באירופה. 4,000 איש ישבים סביב שולחנות עם אוכל ברמה גבוהה, תוכנית אומנותית מכובדת במיוחד. הוא אומר, נדמה ששברנו סי גינס בחלוקת מנת האוכל, תכנון מדוקדק עם צוות של 300 מלצרים, הצלחנו להגיש 4,000 מנות לכל משתתפי האירוע ב-17 דקות בלבד. מילות הקוד באירוע היו תכנון וזמן, כידוע האנגלים מקפידים מאוד על הזמנים. שמנו את עצמנו להם בהפקת האירוע, כל דקה הייתה מתוכנת, ברוך השם הכל תקתק לפי השעון. היה ליינאפ מסודר, הנאומים, ניגוני התזמורת, הגשת האוכל, לקודי הציבור, הכל עבד, כמתוכנן דקה אחרי דקה. הייתה התרגשות באוויר, נדמה אומר שמעולם לא התרחש בעיר, אירוע יהודי בסדר גודל כזה. המקום הזה היה אחד מרכזי הירידים הגדול באנגליה, לקח כמה ימים להכין את האולם. הכל נעשה בעזרת הפקת צוות מורחב. ארגון דירשו בחר במנצ'סטר, בעקבות כך שיש שם עשרות רבות של שיעורי דפיים. הוא כלל גם משתתפי השיעורים הגיעו לאירוע. היו ביחד השעס, בפחד שזה יתקיים ביום ראשון, ממש יום אחרי הסיום האמיתיים של דפיים, מכך שההתרגשות הייתה עוצמתית ומיוחדת. המארגנים דאגו שהתוכנית תהיה מעניינת, הציבור הצביע ברגליים, כולם ישרו עד הרגע האחרון, נהנו מכל רגע. האירוע השני, הוא אומר, זה היה סוף שבוע ארוך, מיום שישי בצהריים ועד יום ראשון בצהריים. סוף שבוע עמוס, מלא חוויות, תוכניות, הרצאות מרתקות. סוף השבוע הזה התקיים מטירה ענקית באחוזת אוקספורד, צמוד ללונדון. קיים שם הרבה אולמות והרבה חדרים, נעשתה הפקה מיוחדת מגוונת שתוכל להתאים לכלל המתארחים בשבת המיוחדת. זה האירוע הזה עוד לפני שזה קרה. מספר שאמורים להגיע לשם הרבה אנשים, סגנונות של אנשים, מכל רחבי אירופה, התאימו תכנים לכל סגנון שכל אחד יצא מרוצה ויחווה את שבת דירשו בפן המתאים לו. האירוע השלישי מתקיים באוהל ענק שצמוד לאחוזה באוקספורד בסיום הש"ס, שמתקיים ליהודי לונדון שמגיעים בהמוניהם, גם כאלה שלא נמצאים בסוף השבוע, אז יהיה אירוע מושקע במיוחד, ראוי וכיאה לכל סיומי הש"ס של ארגון דירשו. תוכנית אומנותית מתאימה והופעה מלכותית של כלל רבני אירופה. האירוע הרביעי מתקיים למחרת בעיר פריז, בהיכל דום דה פריז. הכנו אירוע נדיר בהיקפו, עם התאמה מיוחדת של התכנים לקהל הצרפתי. יש שם 500 מקומות, לא חשבנו שנמכור את כל הכרטיסים, הופתענו מאוד. אבל שבוע לפני האירוע כבר סולד אאוט, כל הכרטיסים נמכרו, יש ביקוש מטורף. הקרא את התוכנית המוזיקלית, הבאנו שילוב מעניין של מוטי שטיינץ, שמאוד אהוד בקהל הצרפתי. שילבנו את מידת טאצה שמתאים גם הוא לסגנון הקהל. בנוסף השקענו הרבה בשוא הוויזואלי, בתאמה לקהל הפריזאי, כמובן למקהלת מלכוס, ותזמורת המנגנים, ככל אירועי דירשו. שאלים אותו מה מיוחד בהפקת אירועי דירשו בחוץ לארץ, אז הוא אומר שבחוץ לארץ, כמו תמיד, הכל גדול בכמה צעדים מה שמכירים בארץ. ובהנחיית המארגנים בדירשו אנחנו מפיקים את הטוב ביותר ברמה האיכותית ביותר. יש לפעמים כל מיני אנקדוטות מעניינות, כמו ספק התורה בפריז ששלח לי הודעה בבוקר, אומר, שמעתי שזה אירוע של תורה, לכן אני רוצה שתשלם רק את העלויות. כל השאר חשבונית, אני אהיה להיות חלק מתומכי התורה. יהודי חוץ לארץ יש לב חם לתורה, ללומדי, אנחנו רואים את זה גם בהתרגשות הגואה שהם משתתפי אירועים בתגובות הציבור אחרי האירועים, זה סגנון אחר. שאלים אותי איך זה לעבוד עם ארגון דיר שוק המפיק, אז הוא אומר שעובד עם דיר שוק במהלך השנה, כל השנה לא רק באותם אירועים, מדהים לראות השקעה עצמתית במהלך כל השבע שנים, לא רק בסיום השז. השקעה שכזאת גורמת ללומדי התורה להצטרף למארג המדהים של לומדי דיר שוק, נוח להתחבר לארגון שכזה, שעושה הכל על מנת לענות ללומדי התורה, ומאידך, זה נותן מקום לבזבזים, הכל על פי תקציב מדוקדק ומותם. הוא מסיים שרוצה להזכיר גם את שלמה רוזנשטיין, שמדהים לראות איך הוא מצליח לנהל מלמעלה את האירועים כולם עד לפרט הקטן, גם את הגאון הרב אביגדור ברנשטיין, שהוא הרוח החיה מאחורי האירועים האלו. אנשים מדהימים ותענוג להם בשבילנו לעבוד איתם בזכות ההרמוניה, שיתוף הפעולה. אנחנו מצליחים להביא תוצאות מיוחדות בסייעתא דשמיא לאירועים האלו. זה קטעים מתוך העניין שפורסם במגזין שחר כלכלי מבית עיתון שחר. יש פה דברים שרב שמעון וייס, כולל מיוחד של פעם בשבוע, ויש פה שלוש סיפורים של שלושה שורי דפרמי. מספר רב שמעון וייס מדירשו, שהוא לקח פעם את הרב אופשטטר, נשיא דירשו, ששאז בארץ לנחם איזו אישה שבעלה נהרג בפיגוע אכזרי. בדרך לבית האלמנה עצרנו באיזה מצפה באזור שמשקיף על קבר יוסף מלמעלה. נפרפנו במבטנו על קבוצת נערים שסעירה שם בהדרכה שמדריך שומר מצוות, לא בעל חזות חרדית. פתאום המדריך טיולים שואל אותי, מי זה האדם שאתה מלווה? אמרתי לו שזה רב דוד, נשיא דירשו. אמר, אני חייב לדבר איתו. כולו נרגש, הוא סיפר רב דוד על הקשר העמוק שלו ללימוד הדף היומי. היה לו בן אהוב יקר שנפטר מהמחלה הארורה. אחרי הפטירה שלו, האבא החליט להקים מסגרת של כולל לאנשים עובדים שלא יכולים להספיק לימוד יומי של דף גמרא, הוציאה למסגרת של לימוד פעם בשבוע של שלים ופערים. לימדו את הדפים היומיים של השבוע כולו, יבחנו מבחנים כשדירשו. אך גם אנשים שהזמן לא בידיהם יכולים להתחבר, ללמוד כמו כל יהודי אחר. יש לכם דרך טובה מזו, מסיים לפעול לעילוי נשמתו של אלי יהודיטר, שנכתב טרם זמנו. עוד סיפור, הרב שלמה אלחדד, מגיד שיעור ודירשו בסרסל בצרפת. מספר על תופעה מרגשת במיוחד, יהודים שלא מוכנים להיפרד מהלימוד הימים המגיד שיעור הקבוע שלהם. מספר שלפני שנים הוא נצא לדבר עם בעלי בתים בצרפת על חשיבות הלימוד הימי, על הקביעות, על ההתמדה. כמו שכל בוקר מ-9 עד 10, נפתח הלימוד של הדף היומי. הוא הציע להם כזאת הצעה. הצעה התקבלה ברצון הרב מוטובצ'ה גדולה. הוא אומר, התחלנו באמצע מחזור הלימודים, מסכת קידושין. ועד הספקנו כבר ללמוד גם את מסכתות זבוכים ומנוחת שנחשבות למסכתות מורכבות יותר. אנחנו ממשיכים בסיפוק הלאה. מדי בוקר הוא אומר, מתאספת הקבוצה שכוללת 4 אנשים ביום יום, לימוד יומי שנותן טעם יהודי ליום כולו. בסופי שבוע מצטרפים יהודים נוספים כאלה שלומדים באמצע השבוע ליד מקומות העבודה שלהם. ובאים החופשיים שלהם, באים ללמוד ליד הבית, רואי חשבון, אנשי עסקים, רופא שיניים ועוד. אף אחד לא מוותר על הקביעות הזאת. ואז הוא אומר, מגיעים ימי חג הפסח, הרב אלחדד נוסע לבית מלון בספרד לעשות שם את החג. אז חלק גדול משתתפי השיעור אמרו לעצמם ולי, הרי בכל מקרה תכננו לנסוע גם אנחנו, למה שלא נסע לבית מלון שאתה נוסע? וככה נמשיך בקביעות הימית שמתינה במצימה הזאת, למה להחמיץ 10 ימי לימוד שאפשר גם אחרת? רואים הרבועי זה, וככה מדי שנה, מספר הרב אלחדד, שאני ומשפחתי נוסעים לבית מלון, באות איתנו יחד משפחות שלמות של משתתפי השיעור. עם הזמן הוא אומר, בבית מלון, הפנימו את הסיבה של הדברים האלה, התחילו גם להדגיש בפרסומים ששיעור דף היומי מתקיים גם בתקופה הזאת במלון. ואם כבר צרפת, אז אומר, אבל חדדנו מעדכן אותנו בנקודה משמעותית נוספת, משהו חשוב שעומד לקרות בצרפת במחזור הקרוב של דף היומי. אז מעבר לאירוע הגדול שמארגנים בדיר שהוא לצד התוכנית של הרב שצריך להגדיל את כמות השיעורים, אז כל מצטרף, צרפתי חדש, יכול לצאת למסע בין 7 השנים בלב שקט ורגוע, משום שקרן ספרה, בשיתוף עם הוצאת הספרים ארטסקול, עמלו על תרגום כל מסכת הש"ס וספרי העזר ללימוד הש"ס לצרפתית. יחד עם סדר הלימוד יצאו לאור גם ספרים הרלוונטיים. זו בשורה אדירה של חידוש שלא היה עד עכשיו, הוא אומר, נסיים, הרב אלחדד, אני מזמין את כולם, כל יהודי ויהודי, להצטרף ללימוד דף הימי. ככה זה נראה כשהלימוד הימי הוא החמצן, שהוא הצינור שמחבר בין יהודי לאבא שבשמיים, בין יהודי לנשמה שלו. עם עוד סיפור על השוב שעבר לבית החולים, מספר רב משה פרלשטיין, מארגון לסבא מטובך, מסדר של אדמו"ר מקרצ'ין, הפשליט המרחובות, שלפני כ-10 שנים הרב החליט להקים את הארגון הזה שמאגד פעילות, למען אנשים נזקקים בתחומים שונים, זה הוקם לעילוי נשמתו של אברך צעיר וחשוב מהחסידות, שנפטר לפני 10 שנים. בין שלל הפעילויות למען הזולת, גם שיעור יומי קבוע בבית של האבא שכול. תחילת הפעילות, מעבר לשיעור המדובר עד הפעמים, המתנדבים הסתובבו גם בבית חולים, חלקו לכל דורש ומבקש כריכים מפנקים, שתייה ממתקים. בני החגים, הוא אומר, היו מסמכים ציבור החולים והמלווים, מעלים חיוך על הפנים. ואז הוא אומר, התרחבה היוזמה עוד יותר. בשלב מסוים, האבא השכול חלה, אושפז בקפלן. התחלנו בצורך שאלה מהשטח וסיפר על החסר שזועק בשיעור תורה בקבוע מחובר, ומחבר דווקא שם, החלטנו לעשות מייס. שיעור הקבוע עבר בית חולים, מרחיב את קהל העל שלו והתחיל לפנות לקהלים נוספים. בני שנה אומר אבא נפטר, אבל השיעור ממשיך, מנציח את המאמצים הגדולים של יהודי צדיק בעל ייסורים, למען לימוד יומי של כל יהודי. חשוב להבין, אומר, שהשיעור פונה לאנשים שכל היהדות שלהם מתבססת על השיעור הזה. מתפתחת רבות כתוצאה ממנו. המגיד שור, רב הגאון רב דניאל אורלנצ'יק, משמש מגיד שור עשרות שנים, הוא גם ראש כולל בן אדם וחברו, שעוסק בשמירת הלשון, עורך המדור ההלכתי בקו הנוקי. ציבור המשתתפים כולל חולים מאושפזים, אנשים מהצוות הרפואי שבית חולים, ואנשים שמגיעים לצורך בדיקות תקופתיות. כך מדי יום, ב-12:15 בצהריים, כולם עוצרים ובאים, עוצרים את הכל, באים ללמוד. המגיד שור, הרב אורלנצ'יק, כשפוגש בהם מדי יום, מתרגש לראות את התוצאות המפעימות של שעה יומית אחת. סתו שאחד משתתפי השיעור קרא לו לצד, אחד הימים ביקש לשוחח, ומספר לי שצוות בבית חולים, שרבים וטובים ניסו לדבר איתו, לא פעם, לא פעמיים, על עיקרי ההלכה, אבל הרגיש שמדברים על הקיר, הוא היה בשלו. אבל אז קרה מהפך בלתי צפוי, התחיל להשתתף בשיעור, בלי קשר ישיר לנושאים המדוברים בו, הוא פשוט הלך והתחזק, קיבל עוד ועוד. כך הוא הפך ליהודים לב חם לכל דבר שבקדושה, איך זה קרה? פשוט מאוד בשל האופי של הציבור, המשתתפים, צר צורך להרחיב בנושאים שונים, אך גם מגיעים לנושאי יסוד יהודים, מבינים אותם לעומק, מכאן תראה הדרך להתחזקות. לפני כמה חודשים הוא מספר, התחלנו לאסוף, בסוף השיעור, דקות ספורות, להוסיף, דקות ספורות הלכות לשון הרע ברכילות, שכולל דוגמאות, ושאלות מהחיים עצמם. שאלות שמגיעות אליי בתום השיעור, אומר, מרחיבות את הלב, מעודדות להמשיך בעשייה, אנשים קבעו איתי לימוד שבועי בחברותא מעבר לשיעור. אחרים התעוררו לבדוק תפילין, להכניס מזוזות, ורבים מבקשים שהשיעור היומי יוקדש, רפואת איזה קרוב משפחה, השם מאושפז וכו' וכו'. וככה, תוך קידוש השם גדול, כבר 5 פעמים אנחנו עושים יומי מסכת, המרכז הרפואי קפלן, יש שותפות של 50 ו-100 אפילו 100 איש. ואנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל. יש פה דברים שאמר ראש הישיבה הגאון רב גרשון גדלשטיין שליטה, באחד ישיבת פורים יש בחודש אלול, אומר בקרוב יהיו בחירות, צריך ללכת לבחור. אומר, יש כאלה שגם מדברים על הבחירות, מעניין מה יהיה ככה, מה יהיה ככה, חשבונות. הוא אומר, זה צרור של דברים מעניינים, ההתמיד צריכה להיות בתורה. הוא אומר, יש בחור צעיר משיעור א' שסיים את הש"ס מתוך התעניינות, בצורה רגועה, בלי מתח, כמו שעושה כמו לדברים אחרים שמעניין לשמוע. יש סקרנות, מה כתוב בגמרא? עם הסקרנות הזאת הוא גמר את הש"ס. חל, ישן, היה רגוע, בלי מתח, אבל סיים את הש"ס. מה זה מה שצריכים להיזהר? יש בחירות, לא דבר על הבחירות, רק סקרנות, מה אומרת הגמרא, מה אומר רבי עקיבא, מה אומר רבי ישמעאל. גם בכניס של דירשו שהיה חודש קודם, החודש אב, תשע"ט, הוא גם דיבר על הדברים האלה. טבע הסקרנות זה נברא לטובת האדם, כל דוב ודרחמון אלה טבע עובד. צריך להפנות את זה לתורה. גם שם הוא הזכיר שיש כאלה צעירים ממש שגמרו את הש"ס עם הסקרנות הזאת. ואנחנו ממשיכים, כל העם, דברים נפלאים שהתפרסמו בגיליון השגחה פרטית. אחד מספר שהוא גר באשדוד, מתפרנס נהג הסעות. הוא מספר שעשה לעצמו מנהג יפה שעומד עליו בכל תוקף לכבות את הטלפון בתפילה. יום אחד אומר, בשעת ערב מאוחרת אני מקבל הזמנה להסעה, למחרת הבוקר לשדה תעופה. אני אצא לדרך עם הלקוח שלי, הוא מספר לי שהוא ניסה לתפוס לי בשמונה בערב, בלי שהוא לא הצליח, אמרתי לו, נו. שמונה בערב, הוא אומר, אני מתפלל מהר, טלפון מחובה. אז הוא אומר לו, אתה יודע לאיפה אני טס לאירופה לציון של הטסטיונטס. תדע לך, הוא אומר, שאחרי שלא ענית לי, התקשרתי לאנג אחר, קבעתי את השוי עשיתי, לאחרי כמה זמן התחרתי על הזמן שקבענו, ביקשתי להקדים, הוא היה תפוס, לכן מאוחר יותר ניסיתי להשיג אותך, לכן אנחנו נוסעים עכשיו ביחד. הרגשתי מאוד, בעל התוי סיום טוב, הרי ריש עולמות, בעניין השתיקה, בעת התפילה, הוא גם חיבר משבח מיוחד למצפידים על זה. הרגשתי בזה הרע משמיים, שדווקא אני נבחרתי לעשי היהודי, לעשי היהודי שנוסע לציון של הפלטס וסמטר, זכותו תגן עלינו. ראיתי בזה חיזוק למנהג שלי. אחד מספר פה שהוא גר בית שמש, והוא קבע עם סבא שלו שיחה שגר בחיפה, לפגש אותו בשבע וחצי הבוקר, בשביל איזה עניין חשוב. כדי להגיע בכזאת שעה לחיפה מבית שמש, צריך לצאת בארבע לפנות בוקר. קבעתי עם איזה חבר בעל רכב שנתקשר, אחד לשני, 24, שנוכל לצאת בזמן. טוב, הוא לא ענה לצלצול שלי, בשעה ארבע הוא התקשר, אמר שהוא בסיבות טכניות. הוא לא יכול להסיע אותי. נו, מה עושים? ליד הבן שלי יש כביש ראשי, ירדתי, חיכיתי לטרמפ. שעה מוקדמת כזאת, הרחובות ריקים, בערך כל 10 דקות עוברת בקושי מכונית אחת. היה כבר 25, הבנתי שאני מחכה לשווא. עד שחזרתי הביתה, מבטר על התוכנית, אבל מיד העיר בעירור, מה עם תפילה? לא ביקשת מה שם שעזור לך. עמדתי ואמרתי, כמה פרקי תהילים, שקדוש ברוך הוא יסייע, היה לי. רק גמרתי לדבר, עוצרת לידי מכונית, לאן אתה צריך הנהג שאלה? אני אומר לו לחיפה, אומר לי, וואה, איזה השגחה פרטית. והנהג התרגש, הוא מספר לי, יצאתי לדרך, חייף כל כך, לא ידעתי איך אני אשרוד. פחדתי שאני ארדם, התפללתי להשם שיזמן לי מלווה הגון, שיעזור לשמוע לרנות. והנה, השם שמע את התפילה והזמין לי אותך. ככה עמדנו לפעמים שתינו, איך התאחדו התפילות שלנו, איך פס מלווה, נשפסתי נהג. עושר ורש נפגשו, עושה שניהם השם. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי. יש חברה מסוימת שמשווקת ביצים, שמה חומר מסוים כדי שהחותמת של הביצה תחזיק מעמד גם בבישול, בפועל האותיות נקראות גם אחרי הבישול, אז יהיה מותר לקלף ביצים כאלה בשבת, אז התשובה היא שביצים שיש אליהם אותיות אסור לקלף אותם, כמו גם מפורש בכף החיים, אז אם אלה אם האותיות לא נמחקו, אז אין לקלף אותם. גם מכוון לקלף באופן שיוציא את הקליפה בשלמות, קשה מאוד שזה לא יקרה. אז מה שצריך לעשות זה, אומר הרב שוורץ, תושיית סידידי, הרב פרויליך, בעל מחבר ספר צפון האיש, על ריביס שאחרי הבישול בערב שבת יעביר על אותיות לורד שחור, ימחוק את האותיות, ואז אין חשש בכלל. ואנחנו משיכים דפעמים בהלוך, אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן תפנון א' סעיף י' ג' כיצד מכשירים כיסוי של סיר חמץ, ומתי צריך להסיר חלקים המחוברים לסיר לפני העגלה. כך ולא נושאים מעניינים. ללמוד כולנו בדף עמים בהלוכה ולשמוע את השיעור בשלוחה אחד מפי הרבנים הגאונים וכדרכנו ללמוד גם אנחנו תנאי הדף עמים בהלוכה כלי שטעון הגלה שהוסיפו עליו מצידו הפנימי תוספת כלשהי באמצעות דבק ברגים וכדומה אם התוספת נוספה לכלי לפני שהוא שמש לחמת או שהגילו אותו בשעתו לפני הוספת התוספת אין צורך להסיר אותו לפני הגלה אבל אם התוספת נוספה לכלי אחרי ששמש לחמת בלי הגלה תחילה צריך להסיר לפני הגלה או לחלופין להכשיר את מקום התוספת בליבון קל אם כן ידוע שניקו את מקום התוספת מחמץ לפני ההוספה שהיה לכלי. אז די בעגלה כרגיל, ותוספת שחוברה לכלי על ידי ריתוך, במידת חום כזאת שיש בכוחה לשרוף את כל המשמעות החמץ שעלולה למצוא שם, זה רק חלק מהכלי ואפשר להגיל אותו כרגיל. כיסוי מתכת שסיר חמץ, טעון עגלה כיוון שהידים עולים תדיר בשעת הבישול, ולעיתים גם התבשיל עצמו נוגע במכסה. ובולי הטעם חמץ ומכסה של סיר שטעון ליבון קל או ליבון חמור, צריך להשאיר אותו באותו דרגה שמכשירים את הסיר עצמו. מכסה של סיר שלא יכשירו אותו לפסח, כיסוי בפסח סיר שבו תבשיל רותח. לדעת השולחן ערוך, אם המכסה הוא בן יוימו, מגלת החמץ או שהוא לא נקי, ויתרין ששאל על גביו ממשות חמץ, תבשיל אסור באכילה בפסח. גם אם הסיר אסור בשימוש בפסח. לדעת הרמו, וגם הסיר, סליחה, הוא אסור בשימוש בפסח, לדעת הרמו בכל מקרה, התבשיל והסיר אסורים לפסח, אבל אם הסירו את הכיסוי לאלתר, בזמן שהוא יבש, כל הדעות הסיר, כל הדעות הסיר התבשיל מותר. איקרו גל שמצופה מתכת, לא אמייל מתכת, נחלקו הבדקים אפשר להכשיר אותה לפסח על ידי עדים, דהיינו באמצעות הנחת כלי מים בתוכו, שיתאחדו בעת ההפעלה שלו. יש אומרים שהפעולה הזאת לא נחשבת להגלה, כיוון שבליות, הבליות שבכלי לא מפלטות על ידי עדים, אלא כאשר העדים מחברים אותם ומפליטים אותם לתוך מי הגלה. כלי במיקרוגל, אף שהדפנות מלאות בעדים, העדים לא מפליטות את הבליות תוך המים, שהרי המים לא נמצאים מגביהם. יש אומרים שהפעולה הזאת נחשבת להגלה, כי די בכך שהעדים מפליטים את הבליה החוצה לדפנות המיקרוגל, ובתנאי שינקו את המיקרוגל לפני הגלה, לא ישתמשו בו ב-24 שעות שלפני הגלה. עד כאן מיני הדפעמים בהלוך שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. כלי חמץ שיש לו ידית, בהכשרה שלו לפסח, בהגלה צריך להגיל גם את הידית, ולדעת הרמו אפשר להגיל, התחילה בעירוי מכלי ראשון, אלא אם כן ידוע שהיא עצמה בלה מחמץ מכלי ראשון. כלי חמץ שהגילו אותו לפסח, אבל לא הגילו את הידית, יהיה אסור להשתמש בו בפסח, אבל בדיעבד, אם הידית נתחבה במאכל חם בפסח, המאכל מותר, ואם לא הגיל גם את גוף הכלי, ומדובר בכלי מתכת שבו וידיתו עשויים מקשה אחת, שבו עובר טעם החמץ שבלוע בכלי לידית, המאכל אסור מפני שבלוע בידית טעם החמץ שעבר מגוף הכלי. כדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. בכלל תקנת בדיקת חמץ סיכנו חכמים לבדוק גם מקומות שמשך השנה לא מכניסים בהם חמץ בדרך קבע. שיש לחשוש שיכניסו לתוכם, חמץ במקרה, ולכן בדרך כלל חובה לבדוק את כל חדרי הבית, שהרי גם בחדרים שלא אוכלים בהם, לא נמנעים מלהיכנס לתוכם בשביל האכילה, וממילא צריך לחשוש שאחד מבני הבית יחזיק חמץ בידו והכניסו לחדר והותיר אותו שם. אבל מקום שאין סיבה לחשוש שהכניסו לחמץ את החוק, כגון מחסן שלא מחסינים בו חמץ, נכנסים לתוכו לעתים רחוקות, לא טעונים בדיקה, אלא אם כן ידוע שהכניסו חמץ לתוכו. חדר מדרגות ומבואות בניין מגורים טעונים בדיקה, שהרי פעמים אין ספור נכנסים לתוכו חמץ, וחובת הבדיקה בחדר מדרגות יש משורה שמוטלת על כל שכן, רק בחלק שמביא לדירה שלו ולא בקומות האחרות שאין לו שימוש בהן. גם אם לעתים הוא משתמש לצורך כלשהו, גם בחלק האחר של המדרגות. לפעמים תנו דבי, מדוע דיבר הקדוש ברוך הוא בלשון בקשה? האם כדאי להוציא המון כדי לראות ממלך, ומה ההבדל בין חמור להרוד? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת ברכות, דף פ. ואנחנו ממשיכים עם דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. דבר נא באוזני עם, אינה לשון בקשה, אמרת הגמרא, שלא אמר אותו צדיק, כי יהודה מפורסם את הקושייה, מדוע היה צד, שבני עשר לא יחפצו בקצב הזהב של מצרים, ועוד מהו שאמרו שלא אמר אותו צדיק, אברהם? שאולי דבריו של אותו צדיק, אין השם רוצה לקיים הבטחתו. תירוץ נפלא, אומר הגאון רבי זלמן צרוצקין, ספרו אוזניים לתורה. היה בזה בזמן שבה עלתה שאלת השילומים מגרמניה ארורה, בו בחוש ישראל ששדדה ושהחיבו בכל מקום שדרכה כף רגלה מטמעה של קלגסיה, שהרגו מיליונים מאחינו בני ישראל. לב העם נחלק לשניים, קצתם אומרים, האם רוצחנו יהיו גם מרשינו? וקצתם אומרים שאין להם לעם ישראל לבוא בשום מסע מותן עם רשעים אלו. למה אמרו הגויים שלקחנו כופר לנפשות אחינו ששפכו לדמם כמיים? על פי זה אומר הגאון רבי זלמן צרוצקין זצ"ל, ובנים רגשות יצאי מצרים שלא רצו לבוא במסע ומתן עם מעניהם ושוחטי ילדיהם. וחשבו את הכסף והזהב שיקבלו מהמצרים כדמי ולדות. כופר בעד נפשות עוללם, לעומתם טענו אחרים שמגיע לעם ישראל שכר חלף עבודתם בחמור ובלבנים. שרדו שנה. השם ראה ללבות את שני הצדדים, לא כפה להם ערכי גיט, את שאלת כלי הכסף והזהב. ולא ציווה על כל הדת ישראל לעסוק, אלא ביקש מהם, דבר נא באוזני העם וישאלו, אף שהם מוכלים ואינם רוצים כסף המצרים. כדי שלא אמר אותו צדיק, ועבדו מבינו אותם כי הם מהם, אחר כך הם יצאו רכוש גדול, לא כי הם מהם, עליהם לקחת. ולקראת סיום החפץ עם חיים, חפץ חיים יומי, בהלכות שנלמדות היום, בחפץ חיים, כלכת מלכות רכילוס, ההלכות עוסקות באבק רכילות, בין הדברים שאסורים לשום אבק רכילות הוא לשבח אדם בפני חברו במקום שעל ידי זה יוכל לעלות בלב חברות תרומת. חפץ חיים מזכיר גם שאסור לאדם לשבח אישה בפני בעלה שנתנה לו הלוואה וצדקה, כי על ידי זה אסורה להתעורר בלב בעלה תרומת אליה שפטרה תומנו. אבל הוא מספר לי שמהדורה דיר שמתנים בהקשר לזה, שהמספר לבעל שאשתו נתנה מתנה גדולה לצדקה, איך לאסור, איך לאסור את זה לא רק משום אבק רכילות, אלא גם משום לשון הרע, שאינו לתועלת, שהרי מספר על זה שעשתה איסור ממה שנתנה לו רשות בעלה, היא עברה על הדין המפורש בשולחנו, כשאסור לה לתת דבר גדול, שהוא דבריו גדול לעניין זה כתב בשולחנו, שתלוי לפי עושר הבעל והעניות שלו, כך גם לעניין הלוואה, כתב באבות חסד, שאין לאישה לרשות להלוות ממנו של הבעל, שלא מדעתו עליהם דבר מועט, או אפילו או גם יותר אם יודעת שבעלה לא מוקפיד את זה. לעניין כלי בית שרגילים להשיל לשכנים, אז כתוב שמותר לה, להשיל שלא מדעתו. ובזמננו שהאישה נושאת ונותנת ואחרי את הלצות הבית, כתבו היד אברום והאורך השולחון בשם הים של שלמה, שמותר לה לתת דבר גדול צדקה. שבת הלי ועיר, ששוב זה גם תלוי, נראה שזה תלוי לפי הנהגת הבעל ואישה. אם הוא מינה אותה להחיות אחרי את זה או לא, לצדקה או לא לצדקה. ורק אם יש את חל שמחאת בעלה, אין לפקפק מלקבל ממנה דבר גדול לצדקה. אז מסתבר שנוח, משמשים עם חבא, תפסיק לצדקה ולתת בהסקה. כך גם עבר בנו ידב יהודה, שאין יותר לאישה נושאת ונותנת בבית לתת שלא ברשות בעלה ועמוד כזל. לכן כתב באהבת חסד, לגבי הלוואה שאין לה יותר להלוות כסף שלא מדעתו. ולעניין ערב נשים שנותנות באנשים דקה למטרה מסוימת, כזו בחלק יעקב שזה מותר, כי בדרך כלל היא מגיעה עם הזמנה מהבית והבעל יודע, ותורמת כפי כמודה והוא צרף שם כמה תענות. ולשים רבותיי התחזקות יומית, המסילה ששורן כותב שהשנאה והנקמה קשה מאוד שימלט ממנו. כי אדם מרגיש מאוד באלמנותיו, מצטער צער גדול, והנקמה, הנקמה מתוקה מדבש, כי הוא מנוחתו לבדה. על כן אומר המסילה ששורן, כשיעבור על המידות ולא ישנה, ולא יקום, ולא ינקום, ולא יתור, והכל ישכח ויסיר מליבו כאילו לא היה, חזק ואמיצו. אז אם אדם מסוים פגע בנו, צייר אותנו, נתנמץ מאוד רבותיי, לשלוח ולא לשמור לו שנאה בלבנו. הבא לתאר, הבא לתאר מסוים בידו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כל המשך יום נפלא, שבוע טוב, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות וכל טוב סלע.